בשידור ישיר.
כן. אתה לא שלח לנו את ההקלטות.
שלח בכיף.
כן, כן. כל הכבוד.
אתה רואה? אני צריך להיזהר.
למה?
זה מוקלט, מה לעשות?
להפך.
מה?
לא צריך להיזהר. אבל גם מוחלט שאתה צריך להיזהר, אז אנחנו נוכל להעביר את זה ישר.
כן, זהו. זה בדיוק, זה...
אם יהיה בעיות, נגיד שזה מבושל, בשלו את זה.
שכן?
משהו נגדך.
טוב, טוב, בסדר.
באמת שמשהו יעביר לנו יהיה מבושל.
כן? אז אני מחיש כל קשר לנאמר אחר כך. בסדר גמור. טוב. כל בעלי המוסר, ולא משנה לאיזה שיטה הם משתייכים, מציינים שהחטא קשור לניסיונו של האדם המבוגר להשיג הנאה, להשיג הנחה. הנאה, סליחה, כן, למה אני לא קורא מה שכתוב. אתה רואה, זה לא... זה בגלל זה.
טוב, שם הם לא יודעים.
כן, זהו. להשיג הנאה הנוכחית כלשהי, אם בריא האדם בנפשו, לקבל על מנת לקבל ותו לא. תדע, זה מסכם קצת מה שדיברנו שבוע שעבר לגבי הדברים האלה. עכשיו זה הדבר החשוב, כן? אני כנברא נתון במתח בין שני כתבים. מצד אחד, אני יכול להיות קיים אם איני מקבל וזה רע, ומן הצד האחר אני רוצה לתת כדי להיות מוסרי. וזה המתח. זה המתח הקיים בין שני הכתבים האלה. כן? 200. כדי להיות קיים אני חייב לקלל. 268 פסקה אחרונה למטה.
תודה, סליחה.
לא, לא, בסדר. אז בצד אחד, אין לי ברירה אלא לקבל. כי אם אני לא מקבל, פשוט.
אין קיום.
אין קיום. וזה נכון בכל המישורים, כן. אוכל בא מבחוץ. אם אני לא אוכל, אני מתעלף. זאת אומרת שאני מאבד את ההכרה העצמית שלי. כן? ולכן אין ברירה. חייב לקבל.
אם לא תקבל, לא יהיה לך מה לתת.
מה?
אם לא תקבל, לא יהיה לך מה לתת.
עכשיו, זה כותב אחד. בצד השני, אני מרגיש שזה מצב שהוא לא נוח לי. אני לא רוצה להיות תלוי במצב הזה. כן? גם אם אני יודע היטב שזה הכרחי לקיומי, אני לא רוצה. למה? כי באופן טבעי, וזה מה שאני מדגיש כל הזמן, כן? האדם הוא ישר. הווה אומר שהוא רוצה לתת גם. הוא רוצה להיות מוסרי. והוא...
הוא אומר, האדם טוב מנעולם.
והאלוהים עשה את האדם ישר. כן? ולכן אני קבוע בין שני הכתבים האלה, ואני צריך למצוא את נקודת האיזון בין שני הכתבים האלה. אני יודע שאני לא יכול בלי לקבל, ואני יודע שאני יכול, לא יכול גם בלי לתת. בסדר? זה אמור להיות המצב של האדם המבוגר. לא של הילד, לא של הנער, אלא של המבוגר. כן? בסדר? המודעות הזו, בסדר? אז זה מה שאומר, עכשיו הוא מסביר את התהליך. כל אדם עובר במהלך חייו מספר שלבים. השלב הראשון הוא השלב של הרצון לקבל על מנת לקבל. זה התינוק, כן? אב, אומרים חז"ל בגמרא, כן? ככה, כאילו כמו כלב שאומר כל הזמן תן, תן, תן. בסדר? התינוק והילד הקטן הם כולו רצון לקבל ותולו. וזה חיובי, אני מוסיף.
זה לא בטוח שהוא רוצה לקבל.
הוא רק רוצה לקבל. תינוק שלא מקבל חלב מהאם, לא חי. ואחר כך הוא רוצה לקבל. הוא רוצה לקבל אוכל, הוא רוצה לקבל הנאות כדי לטעום את הדברים האלה, לדעת על מה מדובר. כן? בסדר? בשלב זה אין כל רע. אך אצל אדם מבוגר הופכת התנהגות מעין זו לרשות. זה בדיוק הסיפור כאן, כן? יש מצב התחלתי, שאם הוא הופך להיות המצב הסופי, אז זה הרשות. כן? בשלב השני, נפשו של הנער כבר אינו סובלת את המצב שבו הוא מקבל ותו לא. זה בדרך כלל הגיל שהנער מתחיל להתקומם, מתחיל מרד הנאורים, כן? כי הוא מרגיש רע עם המצב הזה. מתי זה מתחיל? פחות או יותר בגיל הבר מצווה. הוא מרגיש רע עם הדבר הזה. כי פתאום יש בו כוחות שלא היו לו לפני זה, והוא יכול להוליד, הוא יודע את זה. הוא יודע את זה. ואז הוא שואל את עצמו, מה אני עושה עם הכוחות האלה? עד עכשיו הייתי במצב מסוים, עכשיו אני מרגיש שינוי, אני מרגיש משהו חדש, אז אני לא רוצה להיות במצב פסיבי שאני רק מקבל, אלא אני רוצה לתת. מי הגורם שגורם לי להיות במצב פסיבי? פתאום הוא מאשים את ההורים שלו. כי זה הסביבה הקרובה שלו. מי אחראי כביכול למצב הזה? כן? זה ההורים. ולכן מתחיל הצד הזה, המצב הזה של המרד, כן? התגובה היא מעבר, מעבר לקיצוניות הפוכה, לתת ותו לא. וזה השלב המסוכן.
השאלה אם זה הפוכה באמת.
מה?
הרבה הוא לא, אני רוצה רק לתת אולי. למה?
כן, כן.
למה הטענה שזה רק לתת? אני מסכים שיש שינוי. אבל השאלה למה השינוי הוא קיצוני לגמרי?
כי הוא קיצוני. אולי קשה לנו היום לזכור מה עבר עלינו, כן? אבל יש שלב של שינוי קיצוני אצל הנער המתבגר. אז לפעמים זה בא לידי מרד, באמת נגד הסביבה, וכל מה שהיה כבר לא טוב ואני רוצה משהו חדש, כן? וגם אם זה לא בא בצורה כזו, כן? בכל זאת, מבחינת הילד, זה שינוי קיצוני לחלוטין. אני רוצה לתת. הבנתי שאני צריך לתת, אז אני רוצה לתת עד הסוף. זה השלב של האידיאלים. כן? צדק עד הסוף. כל דבר, כל מידה זה הופכת להיות מידה קיצונית. עד הסוף. אחרת היא לא אמיתית מבחינתו. הוא לא, אין דבר כזה פשרות. פשרות זה כבר עניין של המבוגר. אצל המתבגר, ברגע שהוא תופס משהו,
הוא טוטלי.
טוטלי. השאלה זה מה הוא תופס. כדבר העיקרי מבחינתו, כן? אבל ברגע שהוא תפס משהו, שהוא אומר, זה הדבר העיקרי עבורי, הולך את זה עד הסוף. למשל, אבל זה רק משל אחד, זה יכול להיות בכל
תחום.
בכל תחום, כן? זה ממש הקיצוניות הזו. לתת על מנת לתת. יש המכנים תקופה זו המשבר המיסטי של הנער המתבגר. באותה תקופה מבקש המתבגר אך ורק לתת ומסרב לקבל. הוא מתעלם לגמרי מן המציאות ושוכח שהוא נושם ואוכל כאחד האדם. כל הפסיכולוגים ופסיכאנליסטים למיניהם מכירים היטב את התופעה, כן? של קיצוניות בכל דבר, כן? הפרעות למיניהם בכל הכיוונים, כל זה המקור. הפתרון שלו לתת על מנת לתת הוא פתרון מדומה, הוא אשליה ותולו, משום שהוא מביא לאיבוד הדעת. אם אני צריך לתת ורק לתת, אין לי דרך אחרת אלא לתת את הכל עד כדי נתינת חיי. זהו פתרון פיקטיבי שמוביל אר ורק לאיבוד הדעת, להתאבדות ולהחמצת הטוב הנחשף. למעשה חייבים מהר ככל האפשר לעבור את השלב הזה ולהגיע לשלב השלישי, שבו אנו מגלים כי חייבים לקבל וגם לתת. בסדר? אז יש שלושה שלבים. אגב, מה שנכון לגבי הפרט כאן במהלך החיים שלו, גם נכון לגבי האנושות בסיפור של התורה. בסדר? זה גם הולך גם כן באותו כיוון. אבל הוא מוסיף מנית, הוא כאן יש בעיה. הוא כאן, אולם כאן פתוחות לפנינו שתי דרכים. הדרך הראשונה, והיא הדרך שבה בחרו כל הדתות הפגניות הטבעיות, מבוססת על העיקרון של דו אוט דס. אני נותן כדי שתוכל לתת לי. כן? זה לא אני מקבל על מנת לתת, אלא זה אני נותן
על מנת לקבל.
זה להפוך את הנוסחה. זה אגואיסטי. כן? זאת אומרת, אני מחכה לתמורה, ואם התמורה לא מגיעה, אז אני לא משחק את המשחק. כן?
אתה מבין? מה זה לא משחק את המשחק?
לא משחק את המשחק. אם אתה, אני מוכן לתת לך, כן? בתנאי שגם אתה נותן לי. אם התנאי הזה מתקיים, אני מפסיק לתת.
יש כאלה שטוענים של קיום המצוות, אנשים מקיימים זה כדי לקבל תמורה עבור זה.
זה בדיוק בקטגוריה הזאת.
בגלל זה כשיש משבר הוא קשה מאוד.
בוודאי.
כשאומרים בכל תרבויות, מה שהוא אמר במחצלמות, דום וקודחו דום.
נכון, 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 נכון. אין ספק, אין ספק. זה מה שמעניין הוא אומר, וזה מסוכן. זה מסוכן. זה לא מה שהתורה רוצה. אם אני מעמיד תנאי, אז זה כבר לא אמיתי.
זה מה שליבוביץ' יגיד, להאמין בעזרת השם?
לא יודע, לא יודע, כן? אפשר להכניס אותו אולי בקטגוריה כלשהי, כן? מה שחשוב, זה להבין שאצל הרבה אנשים, המניעה הוא לא מניע טהור, הוא...
יש משהו מאחורה.
יש משהו מאחורה, וצריך לברר מה עומד מאחורי זה.
אז היהדות לא חסלה את זה.
מה?
זאת אומרת, יש ביהדות, מתוך שלא לשמע, בא לשמע.
כשלב ביניים.
לא כשלב של
דרך. כשלב ביניים.
לא כמטרה.
כשלב ביניים. כשלב ביניים.
שומעים את הכל.
כי צריך להיות מציאותי גם כן, כן? לא, לא מגיעים מיד למצב האידיאלי, כן? יש שלבים. השאלה אם אתה נתקע בשלב ביניים. כן? אז יכול להיות שמישהו בא בשלב ראשון אומר, למשל, אני מקיים מצוות, כי הבטיחו לי עולם הבא, הבטיחו לי גמול, הבטיחו לי לא יודע מה. כן? בסדר? אם זה שלב ביניים, ובסוף אתה מגיע לשלב שאני מקיים את המצוות, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לקיים את המצוות, בסדר. מצד שני, אני רוצה להדגיש מה שמרצי תמיד אמר, והדגיש על, על המשניות בפרקי אבות, כן? לגבי אבטליון שמה ובייטוס ו... צדוק ובייטוס, כן? שמה, לשמש את הרב על מנת לקבל פרס, האם זה רצוי?
לא.
בסופו של דבר לא, אבל תמיד נדגיש, קודם כל צריך לדעת שאכן יש פרס, אבל לא בגלל הפרס אני עושה. אבל יש גם נטייה לבוא ולהגיד בסופו של דבר אין פרס, ואז מגיעים למצב של צדוק ובייטוס, וזה גם אתה יוצא מן המסלול.
אפילו שלא לשמה אבל לשמה.
נכון, בסדר, אבל לדעת שקודם כל יש פרס, אבל לא בגלל הפרס אני עושה את מה שאני עושה. זה לא פשוט. כן? אבל גם לא ליפול בטעות של לעבור ולהכחיש את הקיום של הפרס. בסדר? יש כאן מצב הדין. אני יודע שיש, אבל לא בגלל זה אני עושה. אז זה שני הדברים ביחד. בסדר? אז מה אומר כאן? פתגם לטיני זה מאפיין במידה רבה את המוסר הטבעי לתת על מנת לקבל. אני מוכן לתת, אולם בתנאי שיקבל בתמורה משהו בעל ערך. למשל, אני מוכן להיות דתי או מוסרי, היא מובטח לי בתמורה גן עדן. דרך זו פותרת את הבעיה רק באופן חלקי, משום ששתי התנועות הנפשיות הבסיסיות של האדם, אהבת הזולת והאנוכיות, אינן באות לידי ביטוי בפתרון זה לפי הסדר הנכון. ושוב כאן אנחנו רואים שהבעיה היא לא או זה או זה, אלא הבעיה של סדר ואיזון. כן? שני הדברים נכונים.
גם הגדרה של הפרס היא לא הגדרה שאתה יכול לקבוע אותה מראש ולדעת. המציאות הזאת שאתה עושה כך תקבל כך, גם אם היא לא בדויקת,
זה כבר מה שהוא אמר בעמוד הקודם, כן? כאשר הוא אמר מושג הזכות אינו מושג חשבונאי.
נכון.
בסדר? זה כבר אמור להיות ברור. בסדר?
טוב.
אבל לא גם ליפול בטעות שמחישה את חשיבות אחד מהערכים. יש צד אחד, הערך של הזולת, כן? וזה דבר אמיתי. ויש בצד השני, האני שלי, וזה גם דבר אמיתי. שני הדברים נכונים, אמיתיים. השאלה איפה, איך אתה שם את האיזון ומה הסדר, מה קודם למה. וכאן יש שתי אפשרויות, או שאני אשים במרכז את האני, או שאני אשים במרכז את הזולת. הנטייה של כל ההגות המערבית היא לשים את הנטייה, את ה, את ה, את, את האני במרכז. הכל מתחיל מן האני, ככה בנויה הפילוסופיה המערבית מאז ומתמיד. הכל מתחיל מהאני, ומתוך האני אולי אני מגיע לזולת. אני אומר אולי כי זה לא ברור, כן? ולא משנה מה הנוסחה, אני חושב משמע אני קיים, אפשר להגיד כל דבר משמע אני קיים, זה אני שקיים. מה עם הזולת? אין לו מקום בתפיסה הזו כמעט.
בכלכלה אתה אומר השיטה הקפיטליסטית הקיצונית, אין רנד.
למשל, כן, כן, כן. קודם כל אני, הסיפוקים שלי. קודם כל, האושר שלי. ואני אומר, זה מאפיין את ההגות המערבית מאז ומתמיד, כן? על זה באה התגובה, למשל, מה שהזכרנו גם שבוע שעבר של לוינס, שבא ואומר, מה פתאום אני במרכז? ראינו לאן זה מוביל אותנו, הסיפור של אני במרכז. אז אולי הגיע הזמן להפוך את הסדר ולבוא להגיד הזולת במרכז.
הוא עני עם עין.
טוב, זה משהו אחר, זה משהו אחר, כן. אבל לא במקרה, וזה לא רק לוינס או מניטו כאן. זה מאפיין את מה שקוראים המכנים היום האסכולה היהודית של פריז, כן? אחרי המלחמה. שאנשים בעלי דעות שונות לחלוטין, כן? כולם יהודים, אימצו את התפיסה של הזולת במרכז. וניסו להסביר לבני השיח שלהם, שזה הפילוסופים האקזיסטנציאליים בעיקר של צרפת אחרי מלחמת העולם השנייה, שאכן צריך להיות ככה, ובאופן חלקי הם קיבלו את זה. אני אומר באופן חלקי כי לא כולם ימצאו, אבל אם מסתכלים על הכתבים של חלק נכבד מאוד של הפילוסופים הצרפתים של תקופה של שנות ה-50 וה-60, אכן הם עושים מהפכה מבחינתם. בפעם הראשונה הם עוזבים את הפרדיגמה של הפילוסופיה המערבית ואומרים, אכן יש מקום לזולת. השאלה זה איזה מקום?
השאלה אם זה לא נבע מתוך זה שמוראות השואה עשו להם.
בוודאי, בוודאי, בוודאי.
פתאום התפללנו ועשינו ולא קיבלנו.
לא, ראינו את התוצאות. לאן זה הוביל אותנו?
פתאום מגוש קטיף גם.
למשל סך, כן? שפתאום תופס שיש מקום לאחר. ולא רק הוא. זה מאפיין ממש את ההגות הפילוסופית המערבית, שזה בעיקר בצרפת אחרי מלחמת העולם השנייה, כן? שפתאום כן מתחילים לחשוב במונחים כאלה, ולכן הם כל כך מתלהבו מלוינס, כי אחרת מלאים ולוינס. כן? עכשיו, השאלה זה איך אני מגדיר את הזולת הזה? כן? האם הזולת הזה הוא דומה לי כשתי טיפות? או שאני גם מוכן להכיל את מי ששונה לי לחלוטין.
טוב,
אז
דיברנו
שבוע
שבוע, גם זה הגבול מסוים.
על זה הוא... כן, כן, על זה בהסתייגות של מניטו, והוא אומר, בסדר, עם הכיוון הכללי, בוודאי שאני מסכים, כי זה מה שהתורה אומרת, כן? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, כן? אני מסכים עם זה. אבל אני מוסיף את התנאי של ההדדיות, כן? ויש חלק גדול שלא... שהלכו בעקבות לוינס ולא הבינו שיש צורך בתנאי הזה, ולכן בסוף, זה כבר שנות ה-80 וסוף ה-70 וה-80, כן? הופכים את זה לאמירה קיצונית, האחר צודק באשר הוא אחר. כן, לכן כאן צריך לשים את הגבולות ולאפיין את זה, אבל הכיוון הכללי של לבוא להגיד אנחנו שמים במרכז את האחר ולא האני, מבחינת ההגות המערבית זאת מהפכה, כי לא ככה תפסו את הדברים עד התקופה ההיא. תראה, זאת נקודה חשובה כאן. אז זה המוסיף מהיתו, והדרך השנייה היא לקבל על מנת לתת. כן? לקבל על מנת לתת. זה הניסוח של הרב אשלג, כן? אבל כאן מניטו לוקח אותו באמת בפרספקטיבה של לא רק מה שקורה אצל האדם הפרטי, אלא גם מה שקורה ברמת החברה האנושית. זו הדרך שבה מדריכה אותנו התורה, לקבל כמה שיותר, בשלב הראשון אני מוסיף, כדי ש... לתת כמה שיותר בשלב השני. זאת אומרת, בשלב הראשון אין לי ברירה אלא לקבל, ואם ככה תקבל כמה שיותר, כדי שבשלב השני שיש לך כבר אפשרות לתת, אז תיתן כמה שיותר. כן?
זה גם קשור בתמורה.
לא, 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 בלי שום תמורה. אני לא מצפה לשום תמורה. אני יודע שיש תמורה.
זה לא תמורה, אתה רוצה מזומן מראש.
לא, ממש לא.
אין לך מה לתת אם לא קיבלת.
נכון, אם אין לי מלאי בבית, אין לי מאיפה לקחת.
מה תיתן? לא למדת כלכלה, איך תוכל להסביר לי כלכלה?
זה בדיוק.
עזוב את הנתינה. הנתינה פה היא לא נתינה של לקבל כסף ולתת כסף. נתינה היא
בהכל. ללמוד וללמד. אם אני לא למדתי, מה אני יכול ללמד? מה? זה שני שלבים. ולכן, כאן היחס הוא שכמה שאתה קיבלת, כמה תוכל לתת. לא קיבלת הרבה?
תיתן, מה שאתה
יש. מה שאתה יכול, אבל אתה תישאר עם טעם של עוד. ותגיד, וואלה, פספסתי זה וזה וזה וזה, כי זה לא היה אצלי, כן?
השאלה, בואו נחדד את זה ככה לנושא המוסרי ערכי, אם המטרה היא לתת כמה שיותר, בזמן הנתינה אני לא יכול לקבל בשביל לתת.
לא, למעשה...
זאת אומרת, אז הוא אומר ככה, אני הולך ללמוד כלכלה בשביל שאני אוכל לתת כלכלה, בסדר? אבל בזמן שאני מבזבז על סמך הנתינה, אני לא יכול להמשיך ללמוד ולקבל עוד, כדי לתת.
אז זהו. כאן, כאן, אני לא זוכר כאן אם זה המקום, אבל במקום אחר אני מסביר את הדבר כזה. זה הדבר הבא. למעשה זה מעגל בלתי פוסק. איזון חוזר בלתי פוסק. כי כאשר אני נותן, למעשה אני גם מקבל.
זה תמיד יותר מכולם.
מה?
זה תמיד יותר
מכולם. כן, כן. לכן, רגע, אני לא זוכר אם זה אחרי זה. טוב, אני אסביר את זה ככה, כי במקום אחר הדברים יותר מפורטים. הוא קושר את זה לבעיה אחרת, אבל זה אותו דבר בסופו של דבר. במערכת היחסית הבין אישית, כן, יש פרדיגמה, שזה הפרדיגמה של למשל של עגל, שאין ברירה אלא אחד משני אנשים חייב להיות אובייקט והשני הוא יהיה סובייקט. זה נקרא אצל עגל בפנומנולוגיה של הרוח, זה המשל של האדון והעבד. אין ברירה, בכל מערכת יחסים אחד הוא אדון והשני הוא עבד. אגב, עדיף שאני אהיה אדון ואתם תהיו עבדים, זה פחות או יותר, וזה החברה המערבית. כן? כל מקום שאנחנו מגיעים, אנחנו אדונים, אתם העבדים. כובשים את כל העולם, כופים את התרבות המערבית על אוכלוסיות שלמות שלעולם לא שמעו את זה. אז אם זה מזל שלהם הם תחת השלטון הצרפתי, אז הם לומדים לדקלם באפריקה שאבות אבותיהם היו גלים, מאוד ברור. ואם הם אנגלים, תחת שלטון אנגלי, אז הם מדקלים משהו אחר. ואם זה ספרדי, זה משהו אחר, אבל זה לא משנה. הנרטיב שכופים עליהם, כן? אין לו שום קשר עם הנרטיב המקורי שלהם. בסדר? זה אני האדון ואתם העבדים. זה החברה המערבית. כן? אז מניטו מנתח את הדברים כאלה. למעשה, באופן תיאורטי יש ארבע אפשרויות. יש שני אנשים, יש ארבע אפשרויות. אז יש אדון ועבד, מה שהגל אומר. יש התגובה הנוצרית. התגובה הנוצרית זה לא טוב. אני מעדיף להיות העבד ואתה תהיה האדון שלי. אומר מניטו, זו צפיות. כי בפועל...
לא עשו את זה.
לא עשו את זה. זאת אומרת, אומרים, אני מוכן לתת את הליכי השני. אבל בפועל, אני כובש אותך ואני אכן האדון, ואתה בכל זאת, העבד. המתח הוא המשבר הגדול המוסרי של החברה המערבית, לפי הניתוח הזה שמעיתו, בא לידי ביטוי בזה שבצד אחד יש להם נטייה טבעית להיות האדון, ומנסים לכפות עליהם מבחוץ איזה מוסר נוסף, שכבה נוספת של מוסר, אומרת בדיוק ההפך. וזה מכניס אותם לסיבוך כזה, שביום אחד הכל מתפוצץ. ולפי ההבחנה שלו, זה מה שקרה החל מתחילת המאה ה-20. שבבת אחת, באירופה כולה, בועטים בדרישה המוסרית שהנצרות ניסתה לכפות על אירופה. וחוזרים לדברים השורשים שלהם. בסדר? יש תגובה שלישית. תגובה שלישית זה לבוא ולהגיד, יש אדון ויש עבד, אני לא רוצה לא זה ולא זה, אני מפסיק את ההיסטוריה. זאת התגובה של המזרח. במזרח יש פתגם סיני ידוע, עדיף לשבת מאשר לקום, מאשר לעמוד, עדיף לשכב מאשר לשבת, עדיף למות מאשר לשכב. סוף ההיסטוריה, כל מעשה בהכרח, לפי התפיסה שלהם, מביא למצב שאחד מהשניים הוא אדון והשני הוא עבד, ולכן לא רוצים היסטוריה. ולכן במהלך מאות שנים המזרח כולו יצא מן ההיסטוריה העולמית, היה פסיבי לחלוטין. בזמן האחרון רואים שהם חוזרים בחזרה ובגדול, כן? אבל בהודו, בסין וביפן ובמהלך שנים, מאות שנים, כן? היו פסיביים לחלוטין מבחינה זו. וזה בא לידי ביטוי בכל מיני תחומים, למשל המצאות. כן? הסינים הם בעלי המצאות הגדולים ביותר בכל ההיסטוריה, כן? אבל זה, מבחינתם זה שעשועים. כאשר הם ממציאים את ה... את ה... מה? אבקת שריפה. למשל אבקת שריפה, כן? זיקוקים? זה מגיע למערב, מה זה הופך להיות?
תותח.
אבל זה לא... זה נכון לגבי הרבה המצאות, כן?
לא, הכתב והנייר.
הכתב למשל, כן? הכתב זה לנסות לעשות ציורים יפים. הדיו. בסדר? המצפן. הימאים משתמשים בזה בסין? לא, אבל המציאו את זה. זה מגיע לידי האירופאים מיד, הנה, בוא נתכנן מסעות. צריך להיות אקטיבי והשני הוא פסיבי לחלוטין.
אבל התגלית היא פסיבית.
בוודאי, אבל... מה?
התגלית היא לא
תגלית הפסיבית.
הפיתוח. הם לא עושים עם זה כלום.
לא היה להם צורך לעשות כלום, לא בגלל ש...
למה אין להם צורך? לא. המוסר
כי אפשר היה להילחם עם חרב ולא צריך
לא, זה הרבה יותר עמוק
כי כל רצון גורם לסבל אצלם
הפיתוח הטכנולוגי עלול לגרום לסבל אנושי לא רוצים לא רוצים כן, כן, לא, לא
שלוש הם לא רוצו זה כאילו היה בשימוש רק לקיסר
לא, 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 לא צריך לקרוא את מה שהם כותבים בעצמו אנחנו לא כאן כדי לגרום סבל. אנחנו צריכים למצוא דרך למנוע את הסבל. הדרך היחידה למנוע את הסבל זה לא לעשות כלום. נפרוש מן החברה האנושית, לא להוליד ילדים, למשל בבודה, הבודהיזם, כן? הנחיה לנזירים, לא להוליד ילדים. זה מעשה רע. למה? כי אתה מכניס אותם בהכרח לסבל. אתה תגרום להם סבל, אז אל תוליד.
זה לא סתם שהמדיטציה היא הפסקה אצל, כי מדיטציה זו איזו התנתקות מהזמן.
אנחנו לא, 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 לא רגילים, לא רגילים לראות את הדברים, אבל זה מה שהם אומרים על עצמם. כן? התגובה הרביעית, וזה עמדת התורה, זה לבוא להגיד, לכן יש כאן בעיה רצינית ביותר, אבל הפתרון הוא שאתה תהיה אדון ואני אהיה אדון.
ואז מה?
ואז, וזה חוזר לתנאי של ההדדיות של מניטו, כאשר באינטראקציה בינינו אני מדבר, אתה פסיבי, אז לכאורה אני האדון ואתה העבד, אבל אתה מקשיב לי, בהקשבה שלך אתה האדון ואני העבד. זאת אומרת, אני צריך, אתה צריך להקשיב בצורה כזו שאני בסופו של דבר גם לוקח משהו מזה, ולהפך.
זה לא חייב להיות בדיבור, כי
לא רק בדיבור, לא, בכל דבר.
הנתינה עצמה יש בה איזה קבלה.
זה מה שאומר. חזרה מהמבנה התיאורטי הזה לכאן מה שהוא אומר. זה אותו דבר. כן? יש כאן תנועה מעגלית. זה לא שאני נותן ואתה מקבל. בו זמנית, אתה, בקבלה שלך אתה נותן לי, ואני צריך לקבל את זה.
לא חייב להיות שאתה נותן לי, אלא אני מקבל משל עצמי. אני מאשיר את עצמי, אני לא חייב לקבל.
זה משהו אחר. זה משהו אחר.
אתה מקבל חזרה, כנותן, אתה מקבל חזרה, לא את מה שנתת, מקבל משהו אחר. למשל, את התחושת סיפוק.
אבל זה לא נוגע...
למשל.
זה לא נוגע מזה שאני קיבלתי והעברתי לך משהו. אתה מתוך עצמך קיבלת הנאה.
לא, אז תתרגם את זה בדיוק בכיוון השני. שזה לא משהו פנימי אצלך ומעגל סגור, אלא זה משהו מעגלי באינטראקציה בין אנשים. ואז אני אדון.
איך תסביר מתן בסתר?
זה נושא של צדקה.
לא הצדקה, אני לא מדבר על הצדקה, על הנתינה. שאותו אדם שנתן מתן בסתר לא קיבל, הוא מקבל תפיד
בהקצה. הוא קיבל
לא מהמתן.
לא מעצמו.
מעצם זה שהוא נתן.
בסדר.
יש לו, הוא קיבל משהו, את היכולת לתת, הוא נותן את זה בחזרה.
בסדר.
אבל אל תסתכל.
מישהו קיבל והעביר לו את זה במודע.
לא, עוד פעם. זה לא עניין שב... הרי אני גם יכול לקבל משהו ממישהו שהוא לא בן אדם. כן? אבל אני צריך לראות את זה כאינטראקציה בין שני גורמים. לא משהו בעגל פנימי.
הבנו.
בסדר?
מה אומרים כל החברים, הילדים שיוצאים לשנת שירות? קיבלתי יותר ממה שנתתי, בטח
לעבוד
בסוף.
נכון.
הם נסו לתת.
עכשיו, הפרדיגמה הזאת של אני אדון ואני אדון, כן? זה מה שבא לידי ביטוי בסופו של דבר, למשל במפגש בין יוסף בצד אחד ובין יהודה בצד השני. כן? ויגש אליו יהודה, בוא נתאר... לדמיין לעצמנו את המצב, כן? יש אחד שהוא המלך ואחד שהוא העבד, נכון? הוא אפילו יכול להיות עוד כמה דקות שיוציאו אותו להורג על החוצפה של לפנות למלך, בסדר? ובכל זאת יהודה בא ואומר אליו, זה ככה לפי המדרש, כן? הבלטורים מביא את זה, כן? ויגש אליו יהודה, כפי שאתה מלך גם אני מלך. זה שיח חוצפה, כן? מה הוא מנסה להגיד לו? הוא אומר לו, אם אנחנו מכירים בזה ששנינו בני אדם שווים מעצם היותנו בני אדם, כן? וזה יבוא לידי ביטוי בזה שאתה מכיר בזה שאני מלך ואני מכיר בזה שאתה מלך, אז יש על מה לדבר. אנחנו נמצא את הפתרון. זה מה שהוא שם לו על השולחן. וכשיוסף שומע את זה, אומר, או, עכשיו אני מבין.
יש עם מי לדבר.
זה לעומת המצב הראשוני שלהם, שכאשר יוסף בא ומספר להם את החלומות, הם מתייחסים אליו כעבד. אנחנו האדונים. אז הוא מבין שהם באמת שינו את דתם. ולכן הוא מוכן להקשיב ליהודה דווקא. אז זה בדיוק זה, זה הפרדיגמה הזאת. במקום אדון עבד ולא משנה באיזה צד זה, או כביכול עבד עבד ולא רוצים בזה, אלא הפרדיגמה של התורה, אדון אדון. כן? וזה יבוא לידי ביטוי תכלס בהתנהגות הזאת. לקבל על מנת לתת. בתנאי, אומר מניטו, שזה דו צדדי. וזה מעגל כזה אינסופי. למעשה הוא מחיב את זה וגם אומר שזה אמור להיות המעגל בין הבורא ובין הנברא.
ביהדות זה נכון.
מה?
זה ביהדות זה נכון.
כן, כן.
שכאילו הקדוש ברוך הוא צריך את ישראל שיבדו.
כביכול, צריך, כן. בין הבורא בצד אחד שנותן לנו את החיים, ובין הנברא שצריך למצוא את הדרך להחזיר, וזה נתינה אינסופית. מבחינתו.
לא יודע.
לא, לא, ככה הוא אומר.
לא. זה ככה צריך להיות. אפשר אבל לשאול שאלות כאילו מאוד קשות.
ברור,
ממלא את התפקיד
שלך. בוודאי, זה מה שהוא שואל, זה מה ששאל בעמוד הקודם, כן.
אם תמלא את כל התפקידים, אז הגענו לעבודה.
יפה.
אני קיבלתי יותר לכיוון
הבורא. לכן הורדתי אותך מהעץ.
אבל צריך לשים לב, כן? קודם כל הוא הציג את שתי השאלות שראינו שבוע שעבר, כן? האם אני מצדיק את קיומי? זה שאלה בצד שלנו. ומהצד של הבורא, האם צדקתי כאשר בראתי אותו, כן? ולפי זה אתה יכול להבין אחר כך שזה באמת משהו מעגלי בין הבורא ובין הנברא, זה לא פשוט להבין בכלל, כן? בסדר? כי יכול הקדוש ברוך הוא צריך אותך, במה?
זה יותר מודגש בחסידות, נכון?
עוד יותר מודגש אצל המקובלים, יש בשלה.
הוא צריך אותי, כי ברגע שמה שדיברנו, אם הבורא בורא את האחר שלו ונותן לו חופש בחירה מוחלט, הוא כבר לא יכול להתערב, זה כבר תלוי בידיים שלך.
כן.
האם אתה לוקח את זה למטה ואתה מקדם את הבריאה או לא?
אני מוסיף הסתייגות מסוימת. לא בהכרח חופש בחירה מוחלט. יש גבולות. יש מקרה שנקרא פיקוח נפש, והתערבות, כן? בסדר, אבל בלי ההסתייגות הזאת, אתה צודק. שאלו פעם את האדמו"ר הזקן, האם יש דבר כזה, זו שאלה של מתבגרים, כן? תמיד יש משהו, האם יכול להיות שיש
אבן
שבורא העולם לא
יכול... זה הבחירה החופשית, תגידו.
והאדמו"ר הזקן אומר, כן, זה נכון, זה הבחירה החופשית. זה כאילו סיכון מצד הבורא, וסימן שאלה, לאן זה מוביל? אבל יש גבולות. יש גבולות. כי אם אתה אומר בלי גבולות, אתה נכנס כאן ל...
אנרכיה.
לא,
עזב את הארץ.
כן, למשל. למשל, כן. אבל עצם התנועה המעגלית הזאת, שזה באמת מעלה שאלות גדולות, זה לא רק החסידים שואלים את השאלה, אצל המקובלים בשלב למשל יש דיון ארוך מאוד, האם העבודה של האדם היא לצורך גבוה? זה שאלה קלאסית של, 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 אצל המקובלים, זה מתחיל כבר במאה ה-12, אצל, נקרא ספר הזה, המערכת האלוהית, המפרשים שלו, שזה הרב החייד והפירוש הזולתי שם, מתבקרים, לגבי הבנת הדברים, אחר כך זובר השלב מסכם את כל הדיון הזה, והוא מחדש חידוש גדול מאוד, כאשר הוא אומר, אכן כן. אבל השאלה זה באיזה מדרגה אתה מדבר. כן? והוויכוח בין המקובלים זה על איזה מדרגה אנחנו מדברים, אבל השאלה היא שאלה רצינית ביותר, כן? מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא צריך לדבר? אז בפשטות אפשר לבוא ולהגיד, זה מה שמייטו אומר בדרך כלל בצורה פשוטה, שאכן הוא צריך אותך, כי יש פרויקט לממש. ביום השביעי נתן לך את המפתחות, קבע איתך פגישה בסוף, ומחכה לך. השאלה אם אתה מגיע או לא. כן? ולא סתם האם אתה מגיע או לא מגיע, אלא גם באיזה מצב אתה מגיע. כן? באיזה מצב בסופו של דבר האנושות מגיעה? למפגש הזה. ולמה הוא שואל את השאלה הזאת? כי פתאום, וזה אחד מהחידושים גם של מלחמת העולם השנייה, יש ביכולת האדם להרוס את הכל, וזה הירושימה. זאת אומרת, עד לפני מלחמת העולם השנייה, אני לא חושב שיש איזשהו הוגה יהודי שאלה את השאלה בצורה כזו. כי לא היה מקום לשאלה. זה היה הכל תיאוריה. כן? כולם אמרו בצורה זו או אחרת, בסופו של דבר אנחנו אופטימיים וכולם מגיעים למפגש, חגיגה גדולה, ואנחנו עוברים לעולם הבא. כן? מצד שני, אחרי מלחמת העולם השנייה, איך אתה יכול להגיד את זה? יש לך פעם הראשונה הוכחה שיש בידי האדם להרוס את הכל בכמה דקות.
למה דווקא קשה להבין, אתה כל הזמן חוזר על זה שהנקודה הטראומטית שלו הייתה הירושימה?
לא, זה לא נקודה טראומטית.
ולא השואה היהודית.
לא, שניהם, כי הוא מדבר על זה. הוא מדבר על זה. אני מחזיר אתכם למבוא שלא קראנו, אבל אם אתם רוצים... בעמוד 23.
כמו שאומרים, ירושים אז בעיה של אחרים, לא שלנו.
אבל זה לא מה שהוא אומר, כן, 23. עמוד 23, פסקה שנייה. טוב, אולי נקרא אפילו את בעמוד 2, ב-22 קודם כל ההתייחסות שלו, כן?
איזה עמוד?
22. אולי יותר מכל מפתיע הצמאון האדיר הקיים בקרב אומות העולם. נעזוב, זה קשור למה שהוא אמר לפני זה, כן? ככה אומר. מאז תום מלחמת העולם השנייה, יודעת האנושות שהיא חיה תחת איום קבוע ופתאומי של כליה והשמדה המונית. במקביל היא מגלה את עם ישראל מחדש. אני זוכר היטב לפני מלחמת העולם השנייה, איך לגלג המורה שלי ללטינית כאשר שאלתיו, מה הוא חושב על לימוד השפה העברית? אני זוכר היטב איך היו מסבירים פרופסורים שאנחנו היהודים צריכים ללמוד אצלם תנ"ך משום שרק הם מבינים את הנאמר בו. אני זוכר את אהב איך בן לילה הפכנו למשל ולשנינה, רדופים וממועטים בכל פינה במלחמה היא. והנה אחרי השואה האיומה, שלא הייתה כדוגמתה בכל שנות גלותו של עמנו, אותו עם קם לתחייה ובתוך שנות דור, על אף כל הקשיים, הצליח להתגבר על אויבה ולחזור לירושלים. מי שאינו חי בתקופה היא, אינו יכול לתפוס את גודל תמיית הגויים מול הפלא הזה. זנב האנושות היהודי הרדוף מוקי הגורל חוזר להיות עברי גאה העומד על שלו. אחרי הטלת הפצצה הגרעינית על ירושימה מגלה לפתע אותה אנושות שהיא עלולה להיכחד בין רגע חס ושלום, פונה אלינו ושואלת איך אפשר לחיות מאות שנים בידיעה שמחר בבוקר הכל עלול להיגמר. זה לא היה לפני המלחמה. יש כאן שינוי מהותי וצריך להתייחס לשינוי הזה. זאת אומרת, יש אפשרות שלפני זה אולי מישהו פעם חשב בפן תיאורטי ש... ומיד שלל את זה כי אמר אי אפשר, ופתאום זה הופך להיות אמיתי. ומי חי מבחינת האנושות תחת איום כזה? זה העם היהודי, במהלך כל הגלות. היה להיכחד בן רגע. אחר כך הוא מספר על הפגישה שלו עם הדלאי לאמה וכולי, כן? אבל צריך להבין שזה משהו חדש לחלוטין, אנחנו שוכחים את זה כל הזמן.
אתם פגישו פיזית חיים?
כן, הדלאי לאמה ביקש לפגוש אותו. כן. והשאלה הראשונה שהוא שאל אותו, איך חייתם בגלות?
נכון, כבר בתורה, זה איך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שערף ממני והחלם.
בסדר, אבל איך אתה חי תחת האיום הזה? הוא שאל אותו, ככה, זאת הייתה שאלה, הוא חשב שהוא רוצה לדבר איתו על עניינים, לא יודע מה, פיטפיזים, זה, אמר, זה עובד עבודה זרה, מה לי ולא, וכו', כן? אבל פשוט, פשוט, איך הצלחתם לשרוד את הגלות? מה הסוד שלכם? צריך להבין את זה, אנחנו, זאת אומרת, הצמאון הזה שפתאום, שהם רוצים לשמוע, אחרי שבמשך מאות שנים הם התעלמו לחלוטין ממה שלחכמי ישראל היה להגיד, פתאום הם באים ושואלים שאלות. כי הם הבינו שחל שינוי מהותי, והשינוי המהותי הזה דורש עכשיו לנתח מחדש את המצב. אז יכול להיות שאתה תבוא, תגיד, בסדר, בסוף, וזה מה שמניתו אומר, כן? אני יהודי, אני אופטימי. אז בסוף אנחנו כן מגיעים למפגש עם בורא העולם, כן? ואז הוא שואל את השאלה, אני לא בדיוק בסגנון הזה, כן? אבל כמה מגיעים?
כמה?
כמה מגיעים? יש אפשרות לבוא ולהגיד, מניין של 10 יהודים מגיעים, או מיליונים. יש הבדל. מבחינת כלל ישראל, אתה תגיד, כלל ישראל הגיע למפגש, כי 10 יהודים זה כלל ישראל בארץ ישראל. אבל יש מדרגות? יש 10, יש 100, יש 1000, יש 10,000, כמו שמברכים בברכת המזון בזימון. 10 אתה אומר זה המינימום. לא, למה להצטמצם ולהגיד רק המינימום מגיע? אולי כולנו מגיעים. ואותו דבר מבחינתו לגבי האנושות. אז יש כאן שתלות. האם מגיעים בכלל ובאיזה מצב מגיעים? האם מגיעים בכלל? היהודי יגיד כן, אנחנו מגיעים כי אנחנו אופטימיים. הנה, חיינו, עברנו את הגלות האיומה הזאת, ובכל זאת מה שהיה בלתי אפשרי הפך להיות אפשרי, ולכן אנחנו יודעים שאנחנו נגיע. האנושות באה ושואלת, האם כל כך פתוחים אתם? אולי אנחנו נלחוץ על הכפתורים הלא נכונים והכל יפוצץ? וזה מתחיל אותה. וזה מתחיל אותה. עכשיו הם מחפשים מי, מבחינה חווייתית, חי במהלך שנים במצב כזה תחת האיום הזה. ואז הם מגלים שיש שם אחד שאכן היה במצב הזה. ובאים ושואלים אותו, מה הסוד שלכם? בסדר? אז זה חשוב, חשוב להבין את הדבר.
זה מעניין מה שאתה אומר, בסין יש איזושהי הערכה עצומה ליהדות.
לא רק בסין, אנחנו פעם הוא שאל, המניטו שאל את הרב צבי יהודה, למה אנחנו, הדור שלנו, זכה במה שהוא זכה, מלחמת העצמאות והשחרור של ירושלים בהר-הבית, כן מובן. אז אמר לו הרב צבי יהודה ככה בחיור, אנחנו לא יודעים מי אנחנו. אנחנו לא יודעים מי אנחנו. אז אחד שהיה בחדר אמר, אבל הרב, אנחנו קטנים, ננסים, ראשונים היו זה, ואנחנו, מי אנחנו בכלל? אומר לו, אתה לא יודע לקרוא. אנחנו ננסים בפני עצמנו, כן? אבל אנחנו על הכתפיים שלהם. ואז אנחנו גדולים, ואנחנו לא מודעים לזה. כן? בעל הנס,
לא מכיר בניסים.
לא מכיר, בדיוק. אז המניטו בא ואמר, אבל זה אותו דבר. אנחנו בדו-שיח הפנימי שלנו מתלבטים, כן? ואנחנו לא מודעים שמבחינת הגויים אנחנו ענקיים. והם באים אלינו ושואלים שאלות שלפעמים קשה לנו להסביר, כן? אבל הם רואים אנחנו כענקיים.
הם לא מאמינים שהגודל של המדינה שלנו כמו שהוא.
בסדר, זה. אבל ממתי הגויים אמרו על עם ישראל שהוא ענק? לפני המלחמה זה משהו תיאר. כן, התחתית של התחתית. עד החוצפה לבוא ולהגיד, אתם חושבים שאתם יודעים ללמוד תנ"ך? בואו אלינו ללמוד, כן? אתה צריך ללמוד לטינית, אמר לו המורה שלו, אתה צריך ללמוד לטינית ויוונית, זה שפות חשובות. עברית זה שפה מתה. איפה הלטינית היוונית היום והעברית? אבל זה פלא מבחינת הם לא מבינים כאן. איך יכול להיות דבר כזה? טוב, אז בואו נחזור למה שהוא אמר כאן. איפה היינו? הדרך השנייה היא לקבל על מנת לתת, זו הדרך שבה מדריכה אותנו התורה, לקבל כמה שיותר כדי לתת כמה שיותר. הסדר חשוב ומהותי, קודם כל אני צריך לקבל, וזה קורה בשלב הראשון של חיי, אני צריך לקבל בשלב זה כמה שיותר, משום שאם איני מפתח אצלי את היכולת הזו, לא אוכל לתת באמת בשלב השני את כל מה שאני יכול. האדם המבין שרק בדרך זו ניתן לפתור את הבעיה הקיומית שלו, נמצא במצב שונה לחלוטין לעומת נתוני הפתיחה המאפיינים את הנברא המקבל בלבד. האדם יכול להשתמש ביכולתו לקבל, בכורח שלו לקבל כדי לתת לאחר. ולכן לפי זה צריך לקרוא את ההיסטוריה של האנושות שלב ראשון, מקבלים בלבד, וזה עד אברהם, ומאברהם מתחילים לתת בחזרה. אפשר לקרוא את זה אחרת, לפי המבנה של הפרק בתהילים כאילו עולם חסדו, כן? 26 דורות כנגד 26 הפעמים שנאמר כי לעולם חסדו, כי באמת עד מתן תורה האנושות במצב של קבלה בלבד, וזה חסד מבחינת הבורא. מתחילים או אפשר להתחיל לתת בחזרה במעגל הזה בין נברא, בורא ונברא, כן, זה החל ממתן תורה. בסדר?
אברהם, אתה שאתה אומר שאברהם הוא עד אברהם קיבל, ומי אברהם נתן, אתה מדבר ביחסים מול הקדוש ברוך
הוא. לא.
אברהם נתן המון.
אברהם?
אברהם נתן בנתינה ובזה במצב, במגע שלו עם האחר.
עם האחר.
נתן המון.
ותוך כדי זה הוא...
כשאתה מדבר שמי עד אברהם מבחינת הגבול, כאילו מעד אברהם קיבלו ומי אברהם נתנו, זה אתה מדבר
במערכת יחסים למורה. אבל מבחינת מניטו, ואני חושב שזה חידוש שלו, זה אותו דבר. זאת אומרת, מה שהוא היה רגיל לבוא ולומר ככה, בדרך, בוא נגיד זה ככה.
אינטראקציה בין שני
אנשים. לא רק עם שני אנשים, לא רק עם שני אנשים. ההתנהגות המוסרית שלי מגלה את התיאולוגיה שלי. ככה הוא היה אומר. זאת אומרת, מה זה המוסר? מוסר זה בין אנשים בחברה האנושית, לא משנה אם זה אני בתוך פרט מול השכנים, מול המסובבים וכו', או אני בתוך אומה מול האומות האחרות, כן? למעשה, האינטראקציה הזו מגלה מה באמת אני חושב על האינטראקציה ביני ובין הבורא. זה אותו דבר מבחינתו.
זה אומר להגיד שאברהם רק קיבל, אברהם, עד אברהם קיבל, כי אברהם אין ויכוח שנתן.
יפה, עד, הוא תחילת הדרך החדשה.
אברהם הוא הנותן.
הוא הנותן, הוא הראשון.
הראשון שנותן.
כן, כאילו יש לנו 20 דורות של קבלה, וסוף סוף בדור ה-20 יש אחד שמתחיל לתת, ואז התנועה מתהפכת, כן? למה הוא אומר את הסיפור הזה של המוסר שלי, ההתנהגות המוסרית שלי מגלה את האתיאולוגיה? זה קשור לסיפור של קין והבל, מה שהזכרנו שבוע שעבר, כן? קין שבוחר להיות
מרכז,
עובד האדמה, המרכז, והבל שמחליט להיות הרועה צאן. בסוף מה זה במישור הבין אישי, כן? איך זה בא לידי ביטוי בתיאולוגיה שלהם? שקין מביא מנחה, מתי? בסוף השנה עם העודפים שיש לו, כן? זאת אומרת, אני המרכז, האחר שלי, בין אם מדובר בהבל, כלום, בין אם מדובר בבורא, זה הדבר האחרון, בסוף השנה אולי אני אזכר בו, כן? לעומת הבל שמביא מה? ביקורים.
אבל לא יכולים להתעלם מהעובדה שקין הוא הראשון שמביא.
יפה, ועל זה, ועל זה הוא חוטף מהקדוש ברוך הוא שאומר לו, חביבי, מתי ביקשתי ממך להביא? זה דבר מאוד מאוד חשוב להבין כאן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשאתה מביא לי מנחה למעשה, כן? אתה מנסה לברוח מן הבעיה. לך יש אתגר אחד.
לחיות עם האח שלך.
בדיוק. קודם כל תהיה מוסרי. קודם כל תפתור את הבעיה. אדון עבד, לא אדון, לא עבד, וזה תחליט. הוא יכול להסביר לך שאתם צריכים להיות שניכם אדונים. ובמקום לפתור את הבעיה הזאת, במקום לעמוד מול האתגר הזה, אתה בורח. אתה אומר, אני אבנה לך קתדרלה. ככה מניטו את המין, אומר, איזה מונומנט אדיר. זה מה שביקשתי ממך? לא, אני לא רוצה את המנחה שלך. אתה לא אמור להיות דתי. זאת אומרת, בתפיסה שלו, להיות דתי במובן הזה, זה לברוח מן הבעיה האמיתית, זה להיות מוסרי. כי להיות דתי בלי להיות מוסרי, זה הפתח לכל הרציחות בעולם. בשם אותו דת, אותם עקרונות כביכול, כן? שאתה תבוא בסופו של דבר, אתה דוקר את האחר ואצלה אצלה ו... בדיוק. זה ככה, כי זה ההיסטוריה. בשם הדת הרגו ורצחו בכל העולם, ולא משנה איזה דת. אומר, זה מה שאני ביקשתי מכם. ביקשתי קודם כל לפתור את הבעיה המוסרית. אז אם אתה כבר רוצה לתת, לך להבל ותלמד ממנו. זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו לטפל בפן הזה, כן? הוא המחנך שלך, הוא צריך ללמד אותך איך להיות מוסרי, וכאשר ביבוא היום אתה תהיה מוסרי, אז אני מוכן לשקול את הקבלת ה... זה כבר לא יהיה בסוף השנה כנראה, אלא כמו הביקורים של אבל, כן? אבל יש תהליך ארוך מאוד. אז בינתיים, תעשי לי טובה. תשאיר לאבל לטפל בעניינים האלה של קורבנות, הוא המומחה לנושא, בינתיים תלמד ממנו איך להיות מוסרי. ולכן הוא דוחה אותו. קין אחר כך, אחרי שהוא רוצח את אבל, עוד פעם מנסה לברוח לפי הפרשנות שמנית הוא נותן, כאשר הוא בונה עיר, ונותן את השם של הבן שלו חנוך לעיר. שבזה מניתו הוא רואה בריחה, והוא קורא לזה הבריחה הסוציולוגית. נסביר את זה. מה פירוש הדבר לתת השם של מישהו לעיר?
שאותם תכונות שקיימות, כאילו בכל אני חושב, קיימות באותו אדם, הוא מאחל שכאילו יקיימו בעיר.
אז לפי מה הייתו בדיוק ההפך. Mm-hmm. זה להוציא את הממד האנושי לגמרי, להוציא את זה החוצה, לעבור מהבעיה המוסרית שוב לבעיה הסוציולוגית. איך מנהלים ישות כזו, ששם, שבתוך הישות הזאת צריכים פקחים, שוטרים, עובדי ניקיון, מורים וכו' וכו'. תפקידים. זה במקום לדבר על אנשים, אתה מדבר על בעלי תפקידים. אתה מנהל למעשה אוסף של מספר תעודת זהות. ואתה אומר, מתוך 100,000 תעודות זהות שיש לי כאן, אז 20,000 זה ילדים, אז אני צריך להם מבנים וכו' וכו'. זה ניהול של העיר, מבחינה סוציולוגית. מבחינה כמותית. וזה מה שקין מנסה לעשות. הוא לא מסוגל להתמודד עם הבעיה המוסרית, הוא מחפש תחליף. וחושב שעל ידי נתינת השם, הוצאת הממד האנושי האישי, הפרסונלי, אם הוא עובר לממד הבלתי פרסונלי, ניהול של משאבים, הוא יצליח לפתור את הבעיה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה לא מה ש... סליחה, עוד פעם אתה טועה. הטעות הזאת מתבררת בסוף שבע דורות. כאשר תובל קין רוצח אותו. בסדר? אבל מבחינת מניתו, זה המפתחות לקרוא ולהבין מה נאמר באותם סוקים. עוד פעם, לא בחינם הוא קורא את זה ככה, כן? כי הוא רוצה לשים את החברה האנושית מול האחריות שלה, מול המראה. והוא מפרין במאה ה-20 בשתי הנטיות האלה. יש נטייה להיות דתי במקום להיות מוסרי. זה לא רק במאה ה-20, זה במהלך כל ההיסטוריה. ויש נטייה, כן, להתעלם מהפן האישי הפרסונלי של הדברים. אלא לנהל את הכל כמשאבים. חזרה, משאבים זה אובייקט. במקום הסובייקט, מנסים להחליף את זה באובייקט אחר, העיר. ככה הוא קורא את זה. כי זה, במיוחד החל מהאמצע המאה ה-19, המהפכה התעשיינית, כן? ואחר כך ההתקדמות הטכנולוגית הגדולה, זה מביא לאט לאט לזה שלמשל הסרט של צ'פלין, כן? איך זה נקרא?
מודרני.
מה?
זמנים מודרני.
זמנים מודרני, כן? מה רואים שם?
אותה מכונה.
אותה מכונה, זה העיר של קין. זה אוכל בני אדם. אין מקום לבני אדם. אותו דבר מגדל בבל, מבחינה זו. כן, מה שחזל אומרים. אחד היה נופל. אבל אבן, כן. בכי. בסדר, זה אותו דבר. בסדר, אז לכן צריך לשים לב לדבר הזה, כן? אומר ככה, אני יכול להתחיל דרך המלי, לארגן את התאו ובואו ההכחי, שהוא תוצאה תוצאת עצם הבריאה. טוב, אנחנו עדיין עוד לא הגענו לנקודות האלה, אבל בינתיים ניקח את זה כאקסיומה. תוצאה של אקט הבריאה, זה טוב עבור. והקדוש ברוך הוא מבקש מן האדם, החל מהיום השביעי, לארגן את התאו הזה. במהלך שישה ימים, בורא עולם בכבודו בעצמו טיפל בבעיה, הוא מוסר את המפתחות ביום השביעי, ואומר לאדם, יש בכוח שלך, דרך הדברים הפשוטים שאתה לא יכול לעשות, כן? העמל היומיומי. אתה יכול להתמודד עם הבעיה ולפתור אותה. בסדר?
זאת אומרת, אנחנו עכשיו ביום השביעי של התאו ובואו.
אנחנו ביום השביעי של, 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 של הארגון, של הארגון, של התאו ובואו,
הקמאי הזה.
לא, אנחנו בשלב השביעי של הארגון, של הארגון של הדבר הזה, בוודאי. כן? אני יכול לתקן את המצב ההתחלתי ולהגיע לתכלית צויה והנדרשת. טוב. ואז כאן עושה את הקשר בין פתרון הבעיית הרע והנושא, מה שהזכרנו כבר גם הבוקר וגם שבוע שעבר, משפט האחווה. בסדר? ההיעלמות הרע קשורה לפתרון משפט האחווה. ואני מבקש להגיד, למרות שזה נשמע פשוט מאוד, לחידוש גמור של מניטו. אם שואלים מה החידוש שלו בקבלה, זה המשפט הזה. לא מטאפיזיקה. לא עניין של הקשר בין הספירות וכו'. בסופו של דבר, ביום השביעי, ובשלב בו אנחנו נמצאים ביום השביעי, מה שחשוב ומה שהכרחי, זה לפתור את משפט האחווה. על ידי הפתרון של המשוואה הזו, אנחנו פותרים את הבעיה. אנחנו מסיימים לארגן את התאו ובואו הקבל. זאת אומרת, תרגום מן המישור המטאפיזי למישור המעשי המוסרי. ברמת החברה האנושית ובראשונה דרך ישראל. זה כבר לא עניין של מעשה של יחידים, יחידי סגולה, אלא זה עניין של הכלל. כן? המקובלים רגילים לדבר על ייחודים, על קשרים בין ספירות, כן? אז יש ייחוד שנקרא חבד, יש ייחוד שנקרא נאי, נצח עוד ויסוד, כן? אומר מניטו, וזה על דעת המקובלים של התקופה, כל הייחודים האלה נעשו כבר. מה שנשאר זה לייחד יסוד עם מלכות. מלכות זה החברה האנושית. על ידי מי זה נעשה? על ידי מי זה הולך להיעשות?
יוסף.
על ידי כולנו. זה לא כבר עניין של כוונות בתפילה. כוונות בתפילה, למי שיודע, זה חשוב. אבל מי שלא יודע מה, אז הוא מחוץ למשחק. בתקופת הגלות הוא היה מחוץ למשחק. המקובל היה יודע לכוון את ה...
או לשרוק.
מה?
או לשרוק.
לא משנה, היה יודע מה שהוא היה אמור לדעת, כן? חזרנו לארץ ישראל. חזרנו לארץ ישראל, ברגע שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, המוקד הופך להיות הכלל ולא יחידי הסגולה. זה הכלל שצריך לגמור את העבודה. מה הכלל צריך לעשות? לבנות חברה אנושית ש... במסגרת החברה האנושית יש פתרון למה שקורה משפט האחווה, מה שהזכרתי לפני זה. אני מלך, אתה מלך, אני האדון, אתה האדון, ויש מקום לכולנו לחיות. זה נשמע פשוט, אבל מבחינת הדברים האלה של השתלשלות הדברים בקבלה, זה חידוש גמור. אף מקובל לפניו לא אומר דבר כזה. כולם מדברים על הספירות הגדולות. יש כאלה גם שמפחדים בכלל לרדת מעולם האצילות. יש כאלה שמוכנים לרדת מעולם האצילות ולהגיד שיש קשר, למשל והנמשל אצל הרמח"ל, בין מה שמדובר אצל הארי ובין השלבים של ההיסטוריה. זה גם מה שהרב קוק אומר, כן? אבל מניטו קושר כאן את הקשר האחרון ובא ואומר, זה לא סתם שיש משל ויש נמשל, כן? הנה, זה, יש משימה, והמשימה זה לפתור את בעיית האחווה בין האנשים, וזה אנחנו פותרים את הבעיה.
זאת אומרת, הוא אומר, ברגע שאנחנו מצליחים ליצור עולם אחוותי, אני קורא לו, אני לא יודע מה היה האחווה בדיוק, אבל עולם אחוותי,
כן.
הגענו לסוף, ליום השמיני.
אנחנו נגיע, זה מה שמביא אותנו, זה מה שיביא אותנו. מה?
זה שיביא אותנו.
כן, 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 ברור, ברור, ברור.
ברגע שנגיע למצב הזה, בעצם הגענו ליום השמיני.
כן, בסוף כן. עכשיו, יש שלבים, יש שלבים, ויש תפקידים שונים כאן, מבחינת ישראל, יש תפקיד פנימי, שזה נקרא גוי קדוש, ויש תפקיד חיצוני כלפי אומות העולם, וזה נקרא ממלכת כהנים. מה שנדרש מישראל כישראל שונה ממה שנדרש מן האומות. מה שנדרש מן האומות זה להיות מוסרי. מה שנדרש מישראל זה להיות קדושים. קדושים תהיו. אבל יש לכם שני תפקידים. לבנות חברה שמשמשת כמגדל אור כלפי הגויים, שברמת החברה הם יכולים לבוא ולהגיד, או, זו החברה האנושית שאנחנו רוצים לקחת כדוגמה, ויש משימה של ישראל לחנך את הגויים האלה, אבל הפעם לא מתוך הגלות, אלא מתוך מציון, ולהגיד להם, אתם נדרשים להיות קודם כל מוסריים. די להרג, לרצח, לכיבוש, להשתלטות וכל הדברים האלה. זה שתי המשימות. ברגע שמסיימים את המשימות האלה, פתרנו את הבעיה. זה נשמע פשוט ביותר. כן?
הגיוני ביותר, בלי קשר להגיע ליום השמיני.
כן.
זה עולם טוב שצריך להיות.
זה עולם מתוקן. זה עולם הזה. זה עולם הזה. פעם שאלו התלמידים של רבי נחמן, מה הוא חושב על העולם הזה? אז הוא אמר, איפה זה העולם הזה? כאן זה גיהנום. אבל זה בדיוק זה, זו התחושה של היהודי. עולם לא מתוקן זה גיהנום. עולם מתוקן זה בדיוק מה שמניטו קורא לפתור את בעיית משוואת האחווה. בסדר? טוב. למה הוא משתמש בביטוי הזה, משוואת האחווה? זה ביטוי שהיה...
זה נוצרי קצת.
מה?
זה ביטוי נוצרי.
לא, זה לא ביטוי נוצרי. זה ביטוי ש... באנתרופולוגיה, לפחות האנתרופולוגיה, האסכולה הצרפתית של האנתרופולוגיה, השתמשו בה המון החל מתחילת המאה ה-20. כן? הם דיברו על המשוואה הזהותית. לכל אדם יש משוואה זהותית משלו. בסדר?
יש אצל הנוצרים, יש מסדר האחווה.
לא, לא, זה משהו אחר. לא, זה, בסדר, זה, 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 זה לא קשור. לא, לא. זה ממש ביטוי שהוא לקח מהאסכולה האנתרופולוגית. יש משוואה זהותית לכל אחד, יש משוואה זהותית לאומות, וכו' וכו'. כן? הוא יחיב את המושג הזה, בסדר, מדברים על משוואה, משוואה, זה נשמע לי משהו חסר, עוד פעם, זה הפן הלא פרסונלי של הדברים, כן? משוואה. זהותית. מה זה משוואה זהותית? אתה אדם. יש לך תכונות, יש לך נטיות, יש לך היסטוריה, יש לך עבר וכולי, כן? למה מדברים כל הזמן על משוואות? זה אותה נטייה לרוקן את הממד האישי הפרסונלי, כן? אז הוא לקח את זה ואמר, בסדר, מדברים על משוואה, אני אדבר על משוואת האחווה. כי באחווה אני כאילו מחזיר את ה... בדיוק, הנושא של התנאי של ההדדיות שלו כל הזמן. אם יש משוואה, זה אומר שיש שני צדדים, לא צד אחד. אז זה גם כן. בסדר, אבל... ככה הוא רצה ל...
איך אתה מתארגן משוואה בצרפתית?
אקוואסיון.
אקוואסיון.
אקוואסיון דידנטיטה.
בסדר.
זה איך קוראים לו, יש טאון... איך קוראים לו, אב, איך קראו לו, אחד מהגדולי האנתרופולוגים הצרפתים, הוא למד אצלו.
דיבואה, לא?
מה? לא, זה מאוחר, פרז'וס, פרז'וס.
פרז'וס.
כן, היה מפורסם בצרפת, כן. אז הוא לקח ממנו שם את המינוחים האלה. בסדר? אז הוא אומר ככה. פתרון מוצלח ברמת החברה האנושית כולה. וכאן כל דגש חשוב, כן? זה לא ברמת ישראל, זה ברמת החברה האנושית כולה. של משוואת הערבה הוא סימן להצלחת האדם במשימתו. המשיח לא בא בשביל ישראל בלבד, הוא בא בשביל האנושות.
הפתרון,
כן.
וגר זאב עם כבש?
אנחנו יהודים, אנחנו אופטימיים. בסדר, זה המנטרה שצריך כל הזמן לזכור.
תמיד תזכור, כל דבר שהוא טוב תגיד לא בדורנו.
למה? למה? חלק מהדברים כן זכינו.
כן.
נו.
לא יודע אם זה טוב מה
שצריך. למה? זה שיש מקרר, שאתה בעזרת המקרר יכול לשתות קר בשבת שחם בחוץ, זה לא טוב? זה כן, מבחינת מניתו כן. לא, אני אומר,
לא,
לא, כי הרבה פעמים אתה לא אומר עוד פעם, זה מקובל שמדבר, אתה חושב שהוא ידבר איתך על מה קורה בספירות וזה, בסוף הוא אומר לך, ברוך השם, יש לנו קרח במקרר בשבת, וכשחם בחוץ אנחנו נהנים מזה, הנה התקדמנו. זאת אומרת, מה שמסתתר מאחורי הדבר הזה, זה הטכנולוגיה יכולה לקדם אותנו גם לקראת, ולכן חשוב גם להתעסק בדבר הזה. ולתעל את זה לכיוון המוסרי. לא להגיד זה משהו שלא קשור, זה נוטרלי, זה מחוץ לממש, לא, כן. גם זה חלק מן המשימה.
בתנאי שאתה מקדם אותו לדבר הטוב.
המוסרי, לכיוון המוסרי, כן. ואז הוא אומר כאן, וכאן צריך לראות את המציאות בעיניים פקוחות. אנחנו בני אדם ולא מלאכים.
זה חידוש.
זה לא חידוש, זה רמיזה לכיוון אלה שלא רוצים לראות את המציאות, שהכל מבחינתם זה תיאוריה, ספקולציה, הזכרנו את השם לפני שבוע, כן? לא להשלות את עצמנו, אנחנו יודעים מה לעשות, לאן צריך להגיע, אבל תוך כדי התהליך, ההיסטוריה לימדה אותנו להיות זהירים ביותר. כן? אנחנו חיים במציאות של העולם הזה, ולא בצורה דמיונית בעולם אחר שבו כולם צדיקים ורק אני הרשע שעדיין לא תיקן את עצמי. זה חזרה להערה שקראנו לפני שבוע.
זה פשוט להגיד שגם אתה רשע, לא רק אני. שנינו רשעים באותה מידה, זה לא רק עצמי.
לא, יכול להיות שבמקרה אני הצדיק ואתה הרשע.
לא יכול להיות.
כן, שאני רואה את עצמי.
רואה את עצמי.
כי אולי יש ליהודי נטייה לראות את עצמו תמיד כמקולקל. כעדיין לא מושלם, כעדיין לא זה. והצד השני, ברוך השם, הכל ורוד אצלו.
ברור, לכן אני שגם אתה הרשע.
כן, 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 אבל גם בימים אלה אנחנו רואים את העמדות האלה, כן? כל האשמה עלינו, הצד השני, מלאך העליון, כן? זה אותו דבר.
לא כולם רואים כך.
חלק, כן? אם המאמץ אינו מאמץ כלל אנושי, הוא אינו יכול להצליח. אז זה, מה אמרת, אם נגיע לזה וזה, זה באמת הרף הוא גבוה. באמת הרף הוא גבוה. תפקידנו הוא להראות את הדרך לכלל אומות העולם. אולם תוך כדי מילוי משימה זו עלינו להישאר בעיניים פקוחות ולא להשלות את עצמנו בנוגע למצבם המוסרי של שאר חלקי החברה האנושית. בסדר? אז הרמזים האלה ברור.
זה פוליטיקה גבוהה.
זה לא פוליטיקה גבוהה, זה אני מסכים איתכם לגבי חלק מהדברים, אבל אני אומר זהירות מרבית. זהירות מערבית. לא להשלות את עצמנו, זה עלה לנו בדם. אומר, יש רק עולם אחד של המציאות ובו אנחנו חיים. אנחנו כאדם קיבלנו על עצמנו לפתור את משוואת האחווה בעולם ובכך לגרום לרע להיעלם. זה מה שמבקש הקדוש ברוך הוא משותפו האדם. אולם במהלך מילוי המשימה אנחנו עלולים לפגוש באנשים חסרי כל מצפון אנושי, חסרי כל מוסר, חיות אדם שירדו אפילו ממדרגת האדם הטבעי. במקרה כזה עלינו קודם כל לדאוג להציל את עצמנו פשוטו כמשמעו. הבא להורגך אשכם להורגו. אסור לחיות באשליות, יש רוע ורשות בעולם.
תגיע לו יש
הפרח לדעת. כן. פתרון משוואת האהבה הוא חלק עיקרי בתהליך הנקרא בפי המקובלים העלת העולמות. העלת העולם הזה למדרגת העולם הבא, העולם כפי שהוא במחשבת הבריאה. אתם רואים את מבחינתו, זה אותו דבר. זאת אומרת, זה התרגום המעשי. כשאתה קורא ספר של מקובל, לא שאפשר להבין משהו שם, כן? תמיד חסר הנקודה המעשית. זה מדבר על בצורות כאלה שבסוף אתה אומר, הבנתי, אפילו נגיד, הבנתי את מבנה המערכת.
מה אני עושה עם זה?
תכלס, מה אני עושה עם הדבר הזה? התיאור הוא פנטסטי, כן? למשל, אצל הרמק. לא חסר שום דבר. לא חסר שום דבר. אתה שואל את עצמך, ו? ואתה נשאר עם התהייה שלך שלגבי הו הזה. אם זה כדי להגיד שלתאר משהו לוגי, קוהרנטי, בסדר, סיפוק אינטלקטואלי, בבקשה. איפה השלב המעשי? כאן משהו בא ואומר, הנה זה השלב המעשי, אני אגיד לך. בוא, אפשר לשאול עכשיו, למה לפני זה לא אמרו? לפני זה לא אמרו, כי זה לא היה רלוונטי. זאת אומרת, כל עוד אנחנו היינו בגלות, לא היה מקום לשלב המעשי. כי רק מתוך ארץ ישראל, רק מציון, עם ישראל יכול למלא את החלק שלו בתוך המשימה הזאת. ולכן, זה עבר, זה לא נכתב, זה עבר מדור לדור. מתי אפשר לגלות שאכן זה מה שצריך לעשות? זה ברגע שהמצב הוא מצב נורמלי, עם ישראל בארצו, ולכן הוא יכול להוציא לפועל את המשימה ולתרגם את זה, ואפשר לבוא להגיד, הנה זה התרגום. זה לא שהם לא ידעו. אבל זה לא היה זמן להתחיל לספר את זה, כי באותו זמן יש עוד, כפי שרגילים להגיד, יש עוד ייחודים לעשות ברמת הספירות וכו', כן? טוב. מה? כן? לא שמתי לב. אז נעצור כאן... מה? לא, נעצור כאן ונמשיך בשבוע הבא.
תודה רבה.